אני חושבת שאנחנו צריכות אזהרת מסע לפני שאנחנו מתחילות את הפרק הנוכחי.
אני רוצה לומר שזה הגשמה של פנטזיה מבחינתי, זאת אומרת, תמיד...
בחירת המילים שלך לא יכולה להיות מדויקת יותר.
אכן, ואיננה מקרית. אבל אנחנו הולכות לתת אזהרה. אזהרה הורית בעצם בתחילת הפרק הזה. אנחנו יודעות שיש כמה מאזינות אדוקות של התוכנית שמאזינות לה עם בנותיהן הצעירות, וזה הרגע לומר שאנחנו נדבר בפרק הזה על דברים שאולי אינם יעים נעים ומתאימים לאוזניהם של ילדים.
כן, נעשה זאת במילים שנבררות בקפידה כמובן כהרגלנו, אבל דעו לכם שנעסוק במיניות.
סקס.
ואירוטיקה.
אנחנו נדבר על סקס.
תודה על ההבהרה הזאת.
כן.
כן. אנחנו אחיות גרים, ואם שרדתם את ההזהרה הפוריטנית שאיתה פתחנו, אתם עדיין מוזמנים להקשיב לנו כאן, בגלי צהל, מדי רביעי.
שלל יישומוני הסקטים.
שמונה וחצי.
שלל יישומוני הסקטים.
כן. גרם ג'קסון איתנו, נועם מנהיים איתנו כאן, גם היא, אני איילת ריאסט.
מה זה כאן? אתם בבית שלי.
אנחנו בבית שלך, בסדר.
תעמידי פנים כמה שאת רוצה, אבל אנחנו בבית שלי.
ובאווירה ביתית זו, בואי נדבר קצת על פוליטיקה.
חשבתי שתגידי, בואי נדבר על סקס בייבי, כאילו הייתי לגמרי מוכנה,
הלכתי
כאילו
למוקד
לזמזם
הכוח הקרוב
בתוך הראש שלי. בואי נדבר על פוליטיקה, ובואי נגיד שזה לא מאוד רחוק.
לא.
זאת אומרת, אנחנו מדברות על סקס, אנחנו מדברות על כוח, אנחנו מדברות על כוח, אנחנו מדברות על פוליטיקה, הכל הוא פוליטי, ופשוט רציתי לחשוף איזשהו סיפור משנה שמאוד הגניב אותי מהמערכה הפוליטית האחרונה שהיינו עדות לה. אולי כשהפרק הזה ישודר, ובוודאי כשישמעו אותו בשידורים חוזרים, ג'ו ביידן כבר ייכנס לבית הלבן ואנשיו של טראמפ יצאו ממנו. אבל אחת הנשים שהיו חיוניות, אני חושבת, לניצחון הזה, האישה שנטען כי היא הביאה לביידן את הניצחון בג'ורג'יה, היא סטייסי אברמס. היא הייתה ב-2018 המועמדת הדמוקרטית לתפקיד מושלת ג'ורג'יה, והייתה המועמדת האפרו-אמריקאית הראשונה למשרת מושלת בארצות הברית מטעם המפלגה הגדולה, המפלגה הדמוקרטית, והיא פעלה הרבה מאוד למען ביידן, בשלב מסוים אפילו חשבו שהיא אולי תהיה
הסגנית
במקום, או לפני שהוא בחר בקמלה האריס.
אז אנחנו מדברים עליה בהקשר הזה.
מכיוון שסטייסי אברמס הוא השם האמיתי שלה, אבל היא גם סלינה מונטגומרי. וסלינה מונטגומרי היא סופרת רומנים רומנטיים.
וכשאנחנו אומרות רומנטיים, אנחנו מתכוונות לרומנטיים פלוס.
רומנטיים פלוס,
כן.
עכשיו, זה טווח מאוד מאוד רחב, ואנחנו נדבר עליו גם בהמשך של התוכנית הזו, אבל הז'אנר שהיום מוגדר כרומן רומנטי, נושא עמו בדרך כלל גוונים אירוטיים, ברמה כזו או אחרת. כן. זאת אומרת, זה יכולה להיות אירוטיקה קלה, כמו אתלטיקה קלה, וזאת יכולה להיות אירוטיקה קצת יותר...
למתקדמות.
נוכחת, כן, למתקדמות.
אבל בעצם... זה כאילו מעניין שכמובן יש פה שם, יש פה פסבדונים, לא שמה האמיתי, כי מה, מביך נורא לכתוב בשמך האמיתי ספרות אירוטית?
אני חושבת שיש לא מעט סופרות בז'אנר הזה, וחשוב לומר שזה ז'אנר שכמעט כולו כיום מורכב מסופרות.
פתח סוגריים לא תמיד היה כך.
נכון.
כן.
בהחלט לא תמיד היה כך, אבל רוב רובם של הכותבים בז'אנר הן כותבות.
כן.
כמו שרוב רובם של הקוראים של הז'אנר הן קוראות. זו נישה מאוד מאוד נשית.
כי נשים מתחברות לאירוטיקה בתיווך ספרותי לעומת גברים שמעדיפים את זה בגרסת הוידאו, או בגלל סיבות אחרות?
ייתכן, אבל אני חושבת שיש גם סיבות אחרות, ואולי אנחנו באמת נצליח להגיע גם עד אליהן בחצי שעה הזאת שיש לנו. אבל הרבה מאוד מהסופרות בז'אנר כותבות בשמות בדויים, אבל מצד שני הם גם לא מסתירות את זהותן, זאת אומרת אין לנו כאן את הספדונים האלה שאנחנו לא יודעים מי עומד מאחוריהן, וזה לגמרי עלום. יש לנו למשל את קורטני מילן, שזה שם העט של סופרת שבחיי היומיום שלה היא עורכת דין, היא מלמדת משפטים בהרווארד, והיא עשתה את ההתמחות שלה בבית המשפט העליון של ארצות הברית.
מאוד מעניין, כאילו הקשר הזה בנשים עם כוח מאוד גדול, כלומר פעילות פוליטית בזירה.
אבל הם, זה כמעט מתבקש, זאת אומרת, הן כותבות אחר כך ספרות שבה לנשים יש כוח, שבה נשים מאפשרות לעצמן ליהנות, לחוות את המיניות שלהם, לחגוג את המיניות שלהם, למצות את האפשרויות שמציבה בפניהם המיניות שלהם. זאת הפעלה אחרת אמנם, אבל של כוח, וכוח שלא תמיד היה לנו. אז אני חושבת שמבחינה הזאת זה דווקא, זה מסתדר לא רע.
כן. כן, אני חושבת שפה אנחנו נכנסות אולי לעלילות היותר ספציפיות, כי לא, זאת אומרת, חלק, אני חושבת שזה גם החלק שלי מורכב הרבה פעמים בסוגה הזאת של ספרות אירוטית, במיוחד אולי מה שמאוד העלה את הז'אנר לתודעה, שהוא 50 גוונים של אפור, שהוא אפילו תת סוגה שנוכל לפרט עליה קצת. זה, זו הפנטזיה, כאילו, זאת הפנטזיה הנשית.
שחלק מהאנשים, כן.
כן, אבל למה זה כל כך מחשב? זאת אומרת, למה דווקא הכפיפות, השיעבוד, גם אם הוא מרצון?
לפי מחקרים, למעלה מ-60% מהאנשים מפנטזות על, או חולמות על, או איך שלא תגדירי את ה... עיווי הזה על מערכות יחסים שמעורבת בהם כפייה. עכשיו, את יודעת, יש אנשים כמו חברה מאוד טובה שלי שתמיד סיפרה שפנטזיית האונס שלה היא לעמוד ליד החלון עם לום כדי לשבור לאנס את הברכיים כשהוא נכנס. אז יש את מי שעבורו הפנטזיות האלה לחלוטין מתואבות מבחינתה, לא מסוגלת להבין למה שאיזושהי אישה תשאף להיות במצב כזה של קניעה.
ואגב, אבל אני חושבת... בוא נגיד, ומה שנקרא, אזהרה חמורה, זה שיש פנטזיה כזאת, זה לא אומר שזה המציאות
בדיוק,
שלה.
נכון, בדיוק. זאת אומרת, זה מה שרציתי להדגיש, שיש עולם פנטסטי שבו כדאי שנהיה חופשיות, או עדיף, או אפילו הלוואי, ונהיה חופשיות לדמיין, לפנטז, להתאבות לכל דבר שרק נרצה. המיניות האנושית היא דבר נפלא, מדהים ומגוון כמספר האנשים בעולם, כך מספר הפנטזיות, אבל כן יש קווים מקבילים בין הרבה מאוד פנטזיות כאלה, אבל זה לא אומר שזה מה שאנחנו רוצות שיתרחש במציאות. בדרך כלל לא. זאת אומרת, אנחנו לא מתאבות להגשים את הפנטזיות האלה במציאות בדרך כלל, וגם אם כן, ואנחנו עושות את זה בסביבה שהיא מוגנת ובטוחה עם חוקים וכללים שמוסכמים ומקובלים עלינו, אז לכו על זה ותיהנו. אבל חיי הדמיון שלנו, אין להם בהכרח נגיעה לחיי היומיום שלנו. לא צריך לגזור מזה הישר לאיזושהי פרקטיקה של היומיום.
ועדיין אני כאילו... כאילו, לי נגיד מאוד קשה עם המחשבה על מאיפה זה מגיע. כאילו, המקום הזה של באמת של למה כפייה, למה שיהיה בו, כי זה מה שכאילו כל כך נמצא שם בשחר ההיסטוריה המינית הנשית, מבחינת מה שעברנו לאורך ההיסטוריה. כי אני חושבת שנדבר על זה עוד, אבל מה שקרה בפועל, או מה עשו, או מה עשו, מה עשתה הפטריארכיה הגברית למיניות נשית לאורך השנים, ובחברות שונות מאוד אחת מהשנייה, הוא לא פחות ממזעזע. עכשיו, לקרוא את זה ככה, זה לא כמו לקרוא את 50 גוונים של אפור. בואו, יש הבדל מאוד גדול.
תראי, בלי להיכנס לזה יותר מדי לעומק, חלק מהבעיה, קשה לנו נורא לחשוב מחוץ למטריקס הזה, של הפטריארכיה. זאת אומרת, אין לנו כל כך דרך לגלול לאחור את ההיסטוריה האנושית עד לשחר הציביליזציה ולהגיד, אם לא הייתה הפטריארכיה, אז החיים שלנו היו נראים אחרת, הפנטזיות שלנו היו נצבעות בצבעים שונים וכו' וכו' וכו'. אבל אני חושבת שיש אולי איזשהו ממד שהופך קצת את יחסי הכוחות, כאשר יש פנטזיה על כפייה, שאת במידה כזאת או אחרת, מתוקף היותך אפילו המפנטזת שלה, בעלת הכוח כאן. את מאפשרת לזה לקרות. את נותנת לזה להתרחש.
אבל זה מה שכאילו מבחינתי הוא מורכב של, האם באמת את מתארת חוויה של חופש, או האם אנחנו בעצם תקועות בתוך איזושהי קלישאה, או בתוך איזושהי הבנייה, שכל כך מלווה אותנו מילדות, או אנחנו נושמות אותה עם האוויר.
בעיניי אני מודה שזה מאוד שיפוטי. זאת אומרת, זה לשפוט פנטזיות של נשים אחרות, ולטעון שהן שבויות באיזה מין קונספציה, שלא מאפשרת להן להבין את הכלא שבו המוח שלהן נמצא. ואני לא מאמינה לזה. זאת אומרת, אני לא מנתחת את זה באופן הזה, ואני בטח לא שופטת את זה כאתם תינוקות שנשבו על ידי הפטריארכיה, ולכן לימדו אתכם שזה הדבר שאתם צריכות להתאבות לו, ולכן לכך אתם מתאבות. אני חושבת שהדברים האלה הרבה פעמים מוטבעים באישיות שלנו בשלב מאוד מאוד מוקדם של חיינו, לפעמים בלי שום הקשר תרבותי, אלא כאיזשהו תווה אישיות מאוד מאוד עמוק שלנו. ואני בעד להניח לכל אישה לחלום להתאבות ולפנטז על מה שהיא רוצה, בלי שיפוט שהוא מוסרי ואו חברתי. כי אם הייתי נותנת לך את הנאום הזה והטון שלו היה מוסרי, אז את היית מתרעמת, כאילו היית אומרת, מה זה כופה עליי פה מוסריות פוריטנית ושכל אחת תדמיין מה שהיא רוצה. אז זה סוג של מוסריות שהיא מוסריות חברתית, שגם לא, נכון, נגדה אני מתקוממת.
השאלה שלי היא באמת, אבל היא כאילו מהותית במובן הזה שאני באמת תוהה לגביה. אני לא מצליחה, זאת אומרת, לא דווקא מתוך מקום של לשפוט או להחליט עכשיו, גם אין לי כוונה או רצון לייצר משטרת מחשבות בעניין. אני רק באמת תוהה לגבי כאילו המקום שבו זה תופס אותנו, כאילו
כמו שפרויד אמר, מה רוצות אנשים? מה
רוצות אנשים? אני לא בטוחה שאני סומכת על פרויד בהקשרים האלה.
לא, אנחנו בהחלט לא סומכות על פרויד בהקשרים האלה, לא.
כן. לא. טוב, בוא, ידע הבשרים של החבר'ה לא היה מפותח במיוחד. בואי נקרא לילד בשמו. הם באמת לא הבינו מה החיים
לא,
שלהם.
לא כל כך הבינו.
כן. אבל אז בואי כזה נלך אחורה בזמן.
זה היה צליל של הילד הולכת אחורה בזמן.
אני תמיד נשבעתי לספק פה אפקטים קוליים מורכבים מאוד בסקט הזה.
היי, אנחנו עושות מה שיש, מה שאפשר עם מה שיש.
נכון, אז בואי, מאיפה התחלנו את הז'אנר של ספרות אירוטית?
זו שאלה מצוינת. זאת אומרת, מתי התחלנו לייצר אומנות או ובידור שעונים לצרכים האלה, או שמדברים על הצרכים האלה, או מתווכים את הצרכים הללו. אני מניחה שמהרגע שבו התחלנו לייצר
אומנות
כלשהי. אומנות או בידור כלשהם. זאת אומרת, זה מרכיב אולי הכי מרכזי בחשיבותו בחיים האנושיים מלבד פחד המוות, ולכן לא בכדי שני הדברים האלה תמיד הולכים יד ביד, כן, האירוס והטנטוס, שכבר הזכרנו אותו גם בפרק הקודם. אז יש לנו מצד אחד עדויות ארכיאולוגיות לקיומם של צעצועי מין כאלה ואחרים, יכול להיות שנרחיב על זה עוד קצת בפרק הבא, אבל אנחנו יכולים לראות כתיבה על מיניות או כתיבה אירוטית כבר מאוד מאוד מוקדם. זאת אומרת, זה יכול להיות ליזסטרטה, ששם אנחנו מדברים על מניעה בעצם.
שביטת מין.
שביטת מין.
שכך הנשים משיגות את
הכוח,
שלהן, את
נכון,
הכוח.
נכון, כן. נכון. אם אנחנו דיברנו על
כלומר,
הכוח בין שני הדברים האלה.
כלומר, יש פה עניין דומסטי של איפה השליטה, מי שולטת בבית.
כן, מי לובש את המכנסיים. כן. מי היד שמנענעת את האריסה, כן? אבל בואי לא נשכח שהטקסט הזה נכתב על ידי גבר, ועל ידי גבר שכתב בחברה מאוד פטריארכלית, שלא לומר מיזוגנית,
שום זכויות
וכולי. אבל באמת גברים הם אלה שכתבו אחוזים מאוד מאוד משמעותיים את היצירות בז'אנר הזה.
זאת אומרת, גם יצירות את היצירות יותר... על הנשים, נכון. כן? כאילו שנשים עמדו במרכזן.
נכון. עכשיו, הם היו יצירות יותר, הייתי אומרת, פורנוגרפיות. היינו מגדירות אותם היום כפורנוגרפיות יותר מאשר אירוטיות, כי הן היו יותר מפורשות. הבחנה בין שתי הסוגות האלה לא הייתה ברורה כמו שהיא היום, כי זו הייתה תקופה שהייתה קצת פחות אובססיבית לחלוקה טיוב. ז'אנרית ולמדפים כן. בחנויות ספרים שצריך לדעת מה יש בהם. כל מיני קטגוריות מוליות כאלה ואחרות. אז למשל יש לנו מישהו כמו ג'ון וילקס, שהיה אקטיביסט פוליטי, ואנחנו מדברים על נגיד תחילת המאה ה-18, והוא משתעשע יחד עם חבר שלו, והם מחליטים לכתוב איזושהי פואמה אירוטית מפורשת, פורנוגרפית.
זהו, יותר קצת בתחום גסות הרוח הבריטית, נכון, החביבה לתלמידי עיתון.
כן, דחקות של בנים כאלה וזה, אבל הם כן עושים את זה, כי הם היו אנשים יחסית מוכשרים, כן, הם עושים את זה באופן מאוד יפה, הם בונים את זה על בסיס יצירה קיימת, על בסיס טקסט מאוד מכובד ומאוד מוערך של המשורר, המשורר של התקופה, אלכסנדר פופ, כן, ויש לו טקסט שנקרא מסע על האדם, והם לוקחים אותו ובאמת עושים לו את הפרודיה הנורא נורא מצחיקה הזאת. אני חושב שזה בכלל לא היה אמור להיות לצריכה פומבית, זאת אומרת, זה באמת היה איזה שעשוע בין שניהם, בטח באיזה ערב שיקור מאוד באיזה פאב, אבל זה אחר כך שימש ככלי ניגוח פוליטי, כי אחד האויבים של ג'ון וילקס היה הרוזן מסנדוויץ', והוא גילה את הטקסט הזה, והוא החליט שהוא הולך לחשוף את וילקס בתור הולל, ריקה, מופקר ומושחת מידות, ולכן הוא לקח את הטקסט הזה, שהוא באמת טקסט שהאוזניים לא יכולות לשמוע אותו, ולכן אנחנו לא נצטט ממנו אפילו פה בתוכנית, כדי שלא יורידו אותנו בשידור ונקבל מכתבי תלונה זועמים למערכת, אבל הוא עומד בבית הנבחרים והוא אומר, תראו מה, איזה תינוף את הבן אדם הזה כתב, ומקריא את הפואמה.
כמובן, היו חייבים להקריא את זה בבית הנבחרים הבריטי.
בדיוק, זה פעם ראשונה ולדעתי יחידה שתואבה כזאת, הוא קריאה.
מרגיש לי שבטח היו עוד פעמים.
על במת בית הנבחרים, ואכן חבר פרלמנט רגיש במיוחד אחד, התעלף, כך מסופרים, למשמע התינופת הזאת, והיו צריכים לשאת אותו מה... אולם.
לא הייתה אף חברת פרלמנט.
בדיוק. חברת פרלמנט בטח הייתה כאילו פשוט מושכת בכתפיה, מגלגלת את עיניה ואומרת, אוי, נו, באמת.
זה מעניין, כי סנדוויץ' עצמו, זאת אומרת, זה היה איזה סוג של השיר המתונף ביותר בשפה האנגלית, כמו שהוא זכה בתואר הזה, הוא כן היה ביקורת על סנדוויץ', שהייתה לו פילגש מפורסמת מאוד באותה תקופה.
נכון.
זאת אומרת, כאילו הייתה פה את היה את התמהיל המוכר של צביעות, פוליטיקה ומיניות.
כן, פרשת כן. פרפיומיו של ראשית המאה ה-18.
ומה שיפה זה שלא סנדוויץ' הוא זה שהתפטר בגללה,
נכון,
אלא
ברור, הוא, זאת אומרת, הוא היה לורד.
כן.
ולכן הוא שמר על מעמדו. וזה... היה ברור, זאת אומרת, הצביעות של זה הייתה כל כך ברורה, שאפילו אחד מהמתנגדים של וילקס, שהיה כנראה בן אדם מאוד מאוד מעצבן, זאת אומרת, הוא היה, כשאנחנו אומרות אקטיביסט פוליטי, אנחנו מדברות על נודניק מקצועי, אבל עם עמוד שדרה מוסרי, זאת אומרת, באמת, עבודת היומיום שלו הייתה פשוט לעלות לאנשים על העצבים, ואפילו אחד ממתנגדיו של הנודניק הזה אמר, שעל הקראה הזאת של סנדוויץ', הוא אמר, מעולם קודם לכן לא שמעתי את השטן נושא דרשה נגד החטא. זאת אומרת, זה היה ברור שזה מופרך לחלוטין, וזה לא עזר לווילקס, הוא היה חייב לברוח
לצרפת.
מבריטניה לצרפת.
נו,
כן.
אז פשוט מצא את המקום כן, שבו יקבלו אותו.
ממש.
עשו לו טובה.
עשו לו טובה.
כן.
אבל, את יודעת, זה משהו שאנחנו יכולות לראות אותו קורה עד ימינו. זאת אומרת, אם זה...
הגבול הזה של פורנו לעומת נכון, חופש הביטוי.
נכון. איפה... למשל, לארי כן. פלינט. כן, שהיה מול של הסלר, פעם היו דברים כאלה, מגזינים שהיו בהם תמונות עירום היום, כאילו זה נראה כמו משהו תמים כזה וחמוד, זה לעומת מה שאפשר למצוא ברשת, והוא ניהל משפטים במשך שנים בטענה שהניסיונות להוריד אותו מהמדפים או להגביל את התפוצה של הירחון שלו עם פגיעה בחופש הביטוי. אז יש כאן עניין, זאת אומרת, כמה מותר לנו לומר, איפה מותר לנו לומר את זה, זה לא עניין של מה בכך. זאת אומרת, זה כן נושא שהרבה פעמים המיניות משמשת בו כדי לעשות נקודה, כמו שאומרים באנגלית, כן? To make the point, כדי להבהיר איזשהו עיקרון מאוד מאוד חשוב. וגם נגיד, אם את חושבת למשל על טקסט כמו 101 הימים של סדום, 100 הימים של סדום, סליחה, 101 זה משהו אחר, או ז'וסטין או איסוריה של המידה הטובה, כן, הספרים שכתב המרכיז דסאד, שאת חלקם הוא כתב בכלא, אגב, על פעולותיו המיניות המגוונות, אלה טקסטים שמלבד הממד הפורנוגרפי, הסדיסטי, זה לא, להגיד עליהם סדיסטי זה אנכרוניזם, כן? כי הוא היה, הוא הבן אדם
שהמציא את הז'אנר.
המציא את הז'אנר. אבל מלבד הממד הבאמת אלים, הכפייה שמתוארת במעשים המיניים, הבאמת קשים לקריאה שעליהם הוא כותב, יש שם משנה. יש שם משנה אנטי-מוסרית או פילוסופית, סדורה שבאה לידי ביטוי בטקסטים האלה. זאת אומרת, זה לא שם רק כדי לעורר את הגוף, זה שם כדי לפנות גם לנפש או למוח, כן? ולומר משהו על האופן שבו המוסריות מתפקדת בעולם, על הגבולות של המוסר, על מה זה להיות ליברטין, כן? מה מותר לנו, מי יגיד לנו מה מותר לנו.
על עצם האיסור וההפרה
שלו. נכון, על גבולות, נכון, על טרנסגרסיה, כן, החצייה הזאת של גבולות, הכוח שאפשר להפיק ממנה, מה זה אומר בתוך מארג חברתי מסוים, ובכך הוא גם מאוד יציר תקופתו.
ומי מסרטט את הגבול, נכון. מי מחליט מה בסדר ומה לא.
נכון. והוא כותב את זה בתקופה של שר ופרץ פוליטיים באמת קיצוניים, זאת אומרת, הוא היה כלוא בבסטיליה עד יומיים פחות או יותר לפני ששחררו
רגע,
אותה.
רגע, הוא זה שצעק.
כן, כן, הורגים את האסירים בבסטיליה, ואז אני לא יודעת אם הוא היה זה שצעק, אבל סביר, הוא לא יודעת, לא עושה עליי רושם של בן אדם שפשוט ייגש לחלון ויצעק את זה, אבל הוא היה קלו שם עד ממש כמה ימים לפני כן, בבסטיליה היו בסך הכל, לדעתי, 5 אסירים כשפרצו אליי, אז כבר לא היה ממש כלא
סימבוליקה.
כן, אבל היה סמל מאוד, מאוד מאוד חשוב, אבל העבירו אותו, בגלל שהוא נורא נורא נדנד שם לכולם, העבירו אותו לכלא אחר, ממש כמה ימים לפני שהבסטיליה נופלת, והמהפכה הצרפתית פורצת. אז שוב יש לנו את הקישור הזה בין המין לכוח, זאת אומרת, הטקסטים המיניים מאוד ומפורשים מאוד האלה, נכתבים בתקופה של תסיסה פוליטית, ואני חושבת שלא בכדי. זאת אומרת, יש כאן דיבור על כאמור חצייה של גבולות, על כמה רחוק אתה יכול ללכת. מה המשמעות של בן אדם אחר עבורך? האם אתה רואה אדם אחר כאובייקט,
חפץ?
כסובייקט? כן. וזה לא רק עניין של חפצון של האישה, אלא חפצון של האדם באשר הוא אדם. לא רק נשים עוברות התעללות.
נדמה לי שחצר ורסאי לא הייתה מקום רגיש במיוחד לרחב של האחר.
למנושה של המרחב האישי והחירודיות של הפרט, כן, סביר להניח שפחות.
אבל את אומרת שאחר כך גברים כתבו נשים מאוד משוחררות מינית.
כן. שלא נשים כתבו אותם, שזה היה מאוד מעניין. זאת אומרת, זה בתקופה שבה באמת לאישה אין זכויות, בטח שלא זכות הצבעה, אנחנו שנים לפני התנועה הסופג'יסטית, בדרך כלל גם לא היו לה שום זכויות, נגיד, בתוך חיי הנישואין. היא מסרה את כל רכושה לבעל כשהן נישאו, אם גירשו אותה, היא עזבה את הנישואין בלי כלום, לא הייתה לה זכות על ילדיה. זאת אומרת, נשים היו ישויות משוללות זכויות, הן לא היו אזרחיות.
כן.
ובתוך המארג הזה יש לנו גברים שכותבים על נשים חזקות שבוחרות שמתענגות על המיניות שלהם, שלא סובלות משום מעצורים מוסריים, כמו פאני היל של קלילנד, שהיא פשוט אחלה גיבורה, היא מאוד סקס פוזיטיב, כמו שאוהבים להגיד היום, אבל היא לא הדוגמה היחידה, יש עוד דוגמאות ליצירות כאלה.
את חושבת כאילו הטקסטים האלה היו פורצי דרך בסוף באמת בשביל לשנות את מצבן של נשים?
אני לא יודעת. אני כן חושבת שהן נתנו קול למי שלא יכלה להשמיע קול באותו שלב, אבל הם היו חתרניים. זאת אומרת, זה לא היה, למרות שיש הרבה מאוד, היו להם הרבה מאוד קוראות וקוראים.
בסתר.
והם כן שינו דברים מסוימים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאחרי שתרזה פילוסופית יצא לאור בצרפת, הוא היה כל כך רווח וקראו אותו כל כך הרבה אנשים, שהוא גרם לכך שיוולדו פחות ילדים לא רצויים, כי הקוראים אימצו חלק משיטות
אמצעי
המניעה שמוזכרים בספר. אבל השינוי המשמעותי באמת קורה כשהסוגה הזאת, שהיא עדיין חתרנית ושולית, מזדווגת עם סוגה אחרת, שהיא סוגת הרומן הרומנטי, או עלילת הנישואים, שנגיד ג'יין אוסטן היא הדוגמה הכי מובהקת שלה, אבל ג'יין אייר גם יכולה להיות דוגמה של עצמת סיפור, של זוג שמתאהב, וכנגד כל המכשולים, מצליח בסופו של דבר להתאחד ולהינשא.
הקומדיה הרומנטית.
זה יכולה להיות קומדיה, זה יכולה להיות טרגדיה רומנטית, קשה לקרוא לג'יין אייר קומדיה רומנטית, אבל הרומן הרומנטי זה שהעלילה המרכזית שלו היא תמיד עלילת הנישואים, עלילה מונוגמית. עכשיו, כששני הז'אנרים האלה מתאחדים באיזשהו אופן, אנחנו מקבלים משהו שכבר דומה לרומן הרומנטי המודרני. זאת אומרת, עלילה שבסופו של דבר מצייתת ברוב המקרים, כמובן היום יש הרבה מאוד חריגות מהמבנה הזה, אבל מצייתת למבנה המונוגמי הזה של זוג נפגש, זוג מתאהב, יש הרבה מאוד בלגן באמצע, כן. אבל בסופו של דבר, בסופו של הספר, או בסופו של הסדרה בת 13, 18 או 50 הקרחים, הם התאחדו לכדי יחידה מונוגמית. זה הרוב, שוב, יש שוליים. אבל אנחנו מכניסים לתוך הדבר הזה את הדברים שלקחנו מהרומן האירוטי, שהסופרים שלו היו בעיקר גברים, ושראשיתו במאה ה-18. את הסקס, את הסקס פוזיטיב, את האפשרות ההנאה ממיניות, השחרור הזה ממוסרניות, או לפחות יכולת להתבונן בדברים בצורה אחרת מבחינה מוסרית. הגיבורות בדרך כלל לא מתייסרות על זה שהן עושות סקס עם הגיבור, אלא אולי על זה שהן עושות סקס עם הגיבור הלא נכון. או, כן, זאת אומרת, הדיון כאן הוא פחות בהיעדר המוסריות של האקט המיני, ויותר בהיבטים אחרים. וכך אנחנו מקבלים בעצם את הסוגה שאנחנו מכירים היום, ושמאז באמת התפתחה לכיוון, זאת אומרת, יש לך רומנים רומנטיים שבמרכזם אנשי זאב וערפדים,
יש לנו נאנדרטלים,
יש לנו
שבד אוף המערות,
בדיוק, יש לנו סקס פרי סטורי, יש לנו,
לדעתי הוא היה יותר מוצלח מהרבה כשבאו אחריו, אבל בסדר.
אוקיי, אני שמחה שזה היה הסוף של המשפט שלך, כי היה איזה רגע שזה ממש הלחיץ אותי, אבל אוקיי. יש לך סוגה שלמה שהיא סוגת הריג'נסי, שבעצם באמת כאילו מחזירה את הסקס, או מחדירה את הסקס, סליחה, לתוך הספרים של ג'יין אוסטין. הרומנים מתרחשים בסטינג היסטורי, אצילים ונערות מחלבה כאלה וכולי, מכוחים ותחתוניות, אבל עם התוספת המינית הזאת שהיא בדרך כלל מאוד מפורשת. אז יש כאן באמת כאילו אופנוענים מסוכסים וערפדים חברברים וכל מה שביניהם.
זאת אומרת, אנחנו מקבלות את כולם.
נכון, יש כאן באמת מקום להמון המון המון פנטזיות, ולניסיונות לממש אותם באופן ספרותי, והחגיגה של הדבר הזה. זאת אומרת, יש סיבה לזה שהיום הספרות השנייה בפופולריות שלה בעולם אחרי ספרות מתח.
כן, והיא נשית
ברובה, כמעט מוחלט, כן.
כן, טוב, זה מעניין, אני חושבת גם ברמה של, כאילו, החיבור הזה בין היכולת של טקסט לתווך מיניות, בטח בעולם שבו כבר יש הרבה יותר אלטרנטיבות שהן ויזואליות מאוד, לא יודעת אם עד כמה זה מהימן, אבל זכור לי איזה מחקר שקושר את המיניות הנשית יותר עם אודיו, או כאילו פנטזיה שהיא יכולה להיות יותר, פחות ויזואלית.
פחות ויזואלית.
ובברית יותר
ויזואלית. בגלל זה אנחנו עושות תוכנית רדיו, מה זאת אומרת?
בוודאי, ידוע לכל. זה הזמן, אגב, לסיים את תוכנית הרדיו הספציפית הזו.
עליי.
כן, תודה נועה מנהיים.
תודה, ילד ריאסט.
תודה, גרהם ג'קסון, ששרד בגבורה את הפרק הזה.
וואי, מה מחכה לו בפרק הבא?
גלי צהל, אחיות גרים, רביעי, 8:30, או בשלל יסנו מנה הסקטים, אתם כבר מכירים את הנועל. ביי.